שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. נשאלת שאלה שחוזרת על עצמה מספר פעמים לגבי תנור שיש לו מצב פלטה. האם מותר להחזיר לתוכו אוכל מבושל כל צורכו שהוא יבש? כאן אני חוזר ואומר שבדץ העדה החרדית מכשילים ומתאים את ציבור שומרי השבת, כי הם נותנים הכשר, וההכשר כולל הכל, הם לא מסייגים את ההכשר. תנור שיש בו מצב של פלטה לשבת, אסור להכניס לתוכו דבר מאכל מבושל כל צורכו, אפילו שהוא יבש. מפני, כשם שאסור לנו להחזיר מאכל מבושל כל צורכו, על אש גלויה, כי מחזק עם בשל, כי דרך העולם לבשל ביום חול על אש גלויה, כך גם תנור שדרך העולם לבשל בו, בדרך כלל בכל ימות השבוע, גם אם תהיה לו כבר את כל ההכנה שהאוכל מבושל כל צורכו, וגם אין כאן אש גלויה, אבל המקום הזה הוא מקום שראוי לבשל בו, נראה כמבשל בו כל השבוע. לכן אין שום היתר להשתמש בתנור כפלטה לשבת, רק בדרך של הוצאה. דהיינו, אין לי מספיק מקום על הפלטה. אני שם מערב שבת את האוכל בתוך התנור, מוציא מתוך התנור את האוכל כשהוא חם לצורך הסעודה הראשונה, ולהכניס חזרה אין לי שום דרך להתיר, כיוון שיש כאן מחזק עם בשל. דרך העולם לבשל בתנור. וכשם שבפלטה אם שם שעון שבת, והפלטה קבויה, מותר להניח עליה אפילו מרק שמבושל כל צורכו, כך גם בתנור, לו יצויר ששמנו שעון שבת, וכרגע התנור קבוי, דינו כארון, מותר להכניס ולהוציא מתוכו כל מה שרוצים. אחר כך כשהתנור יחזור וידלק, אז הוא יחמם לי את האוכל. בדרך הזו אפשר לסמוך על הפלטה לשבת, אבל רק דרך שעון שבת, רק בזמן שהפלטה של התנור קבויה, אבל בזמן שהפלטה דולקת, כי בדרך כלל משתמשים בתנור למשך כל השבת, כפלטה לשבת כולה, וזה אמרנו שאסור לעשות כך, והבדץ העדה החרדית אמורים לסייג את ההכשר שלהם, כדי שלא ייקשלו אנשים ויעברו על איסור של מחזק עם בשל. כן, בבקשה, לשיחה.
הלו?
כן.
יש לי שאלה, הרב. אני בקשר, למשל, אני נמצא באיזשהו מקום ציבורי, ועושים את ילד עליהם, עכשיו בדרך שאני חוזר, כמו למשל באירועים, מישהו בא אליי ונותן לי יד. ואני עשיתי נטילה. מה עושים במקרה כזה?
לוקחים את היד לחזה, ומבקשים סליחה, ואומרים לו, אני נטלתי ידיים. זה הכל.
אבל אני יכול לדבר כאילו?
תדבר, עדיף שתדבר מאשר תיתן יד.
זה עדיף.
כן.
יופי. בסדר, מצוין. עכשיו שאלה הבאה, הרב, בקשר לתפילת 18, בואי, ברח לי מהראש.
אין דבר, תיזכר ותחזור.
תודה רבה, תודה רבה, סליחה.
בבקשה.
תודה רבה, לטוח.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
כן.
לשמור אותך. תודה רבה על התוכנית. רציתי בבקשה לשאול לגבי מכשיר שמיעה, איך מתנהגים ביום שבת קודש, איך משתמשים בו?
מדליקים אותו מערב שבת, ולסדר את הווליום מותר גם בשבת. לכבות ולהדליק זה אסור. לכן מחליפים לו בטריה כבר מערב שבת שיחזיק מעמד כל השבת, להלביש על האוזן מותר, להגביה ולהנמיך את הווליום מותר, אבל לכבות את המכשיר כדי לחסוך בבטריה זה אסור.
מה אסור
הרב?
לא הבנתי.
לכבות את המכשיר כדי לחסוך בבטריה, זה אסור.
הבנתי. תודה, כבוד הרב. שבת שלום,
בורך. שבת שלום. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, יש לי, אמא שלי הייתה בחודש שמיני לפני 41 שנה, וראתה עכברים ונבלה והפילה. לא הפילה, יום למחרת ילדה, בחודש שמיני, ואחרי 3.5 חודשים נפטרה. והאם צריך לנהוג דיני אבלות, שיבה, השכרה?
לא. זה נקרא נפל. לנפל אין צורך בדיני אבלות כלל ועיקר.
אפילו ש3.5 חודשים הייתה בלי אינקובטור.
3.5 חודשים?
כן, היא חיה 3.5 חודשים בבית חולים, הייתה חולה בבית חולים במשך 3.5 חודשים בלי אינקובטור ונפטרה כתוצאה מזה.
לפי הסבר שלך, כן, צריכים לשבת 7 או 30.
זה היה לפני 41 שנה, מה עושים עכשיו?
אז יושבים עדיין, כיוון שהיו חייבים, מי שהיה אז בחיים, האבא והאימא חייבים לשבת עכשיו.
מה, 7 ימים?
כן, כיוון שלא קיימו את ה... את הדין של השבעה. כל מה שיש דין של אבלות רחוקה זה כשלא ידענו. שמועה רחוקה זה לא ידענו. אבל כאן ידעו ולא קיימו, בכל זמן שחוזרים למקום, מתרכזים בדבר, חייבים לקיים את השבעה.
הבנתי, ומצד הנפל הרב אומר זה לא מעלה.
אם זה היה פחות מ-30 יום, או שהיה באונקיבטור, אז לא צריך לשבת שבעה.
תודה רבה הרב.
בבקשה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום וברכה הרב שליטה.
שלום וברכה.
יש לי שתי שאלות בענייני תפילה. שאלה ראשונה, קורה לעתים שאני מתחיל אחרי תפילת הלחש, אם יצאו לו בלחש, אז אני מתחיל כערבך איזה חצי דקה, דקה אחרי, וזה מניין שמתפללים ברוך השם בנחת, אז אני יכול להגיע איתם להיו לרצון. והרב לימד אותנו בהרבה פעמים בשיעורים, שאם אני לא, אם אני לא מגיע איתם לקדושה, אז אני לא תפילה בציבור. ואם אני מגיע איתם לקדושה, ואני כבר אחרי היו לרצון הראשון, האם זה נחשב תפילה בציבור?
כן, בדיעבד. כן.
בדיעבד. כן. אוקיי, ושאלה שנייה, בתפילת מנחה, לעתים קורה לי, כי אני יוצא באמצע העבודה, והבעל הבית קצת דוחק בי, אז אני מגיע טיפה מאוחר, והם כבר התחילו תפילת 18. וזה מניין מהיר. עכשיו אני מחכה לחזן שיתחיל בשליח ציבור, והוא גם, הוא עושה את זה מאוד 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 מהיר. שאלה היא, אני לא יודע מה לעשות, האם לרוץ איתו מהיר עד הקדושה כדי שיהיה לי תפילה במניין, ואז אזי יהיה לי חסר קצת בכוונה או במשמעות של המילים, או לאט 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 ופשוט הוא טס.
אתה יכול בימים אלה להתפלל אחרי העבודה?
אני מסיים מאוחר, כי אני ברוך השם זוכה, הבוס הרשה לי ללמוד בבוקר ולבוא מאוחר, הרשה לי לבוא מאוחר לעבודה בכדי שיזכה ללמוד בבוקר.
הבנתי. הדרך שלך היא דרך של תפילה ביחיד. אם אתה מאחר, זו נקראת תפילה ביחיד. עדיף שתתפלל לאט לאט בהבנה מאשר להתפלל מהר ולבלוע את התפילה. זו דרך לא נכונה.
בסדר. תודה רבה, כבוד הרב. תבורכו, שבת שלום.
אמן, שבת שלום. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
רציתי לשאול, אם יש לי כרטיס הטבות מהעבודה, מותר לי להעביר אותו למישהו אחר?
כן.
להשתמש בהטבה הזאת?
כן, כן, כן. אלא אם כן, מראש, כשנתנו לכם את כרטיס ההטבות, הגבילו אותו רק לכם. בדרך כלל, כרטיס הטבות זה נועד גם לבני משפחה ולקרובים. הם רוצים בסך הכל להגדיל את הנתח של הלקוחות, ככל שנתח הלקוחות יגדל, כך יהיה יותר טוב לחברה שמנפקת את הכרטיס.
תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלה לגבי תפוחי אדמה שאני מתכנן לאפות אותם בשביל לאכול אותם בארוחה בשרית. השאלה אם מותר להכניס אותם לתנור ביחד עם דגים. כלומר, שתי תבניות נפרדות, אבל בתנור ביחד.
כל דבר מאכל פרווה. שמתבשל, שמוכן בתנור, עם גלויים, עם התבניות פתוחות, כיוון שיש בריחה של עדים, הטעם של הדגים נכנס באופן ישיר בתפוחי האדמה, ולכן התפוח האדמה הופך להיות כמו דגים. לא נכון להכין דבר מאכל פר ופתוח, יחד עם דגים. לו יצויר שמדובר בשני סירים סגורים, באחד מבשלים דגים ובאחד מבשלים פר, ונמצאים שניהם בתנור מותר, כיוון שהם סגורים, אין עדים שמערבבים את הטעמים. אבל כאשר דבר המאכל פתוח, והעדים מתפשטים ומתערבבים, אין מקום להתיר.
הבנתי,
וכיסוי
בנייר כסף, מה נחשב?
אמרתי כבר, כיסוי מנייר כסף יש בריחת עדים והוא לא נחשב טוב. הוא לא נחשב כיסוי.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
על הבמבה מברכים אדמה ובורא נפשות?
על הבמבה מברכים שהכל, ומי שמברך האדמה עושה טוב. הדין הזה דומה לפלאפל, שאבי מורי העריך הרבה בשוט יביע עומר, וכתב לברך עליו האדמה, ולבסוף המסקנה שלו לברך שהכל. והסיבה, הואיל וזה לא רק גרגירי החומוס, יש בו גם דברים מעורבים נוספים, לכן הפך להיות שהכל. כך אותו הדבר הבמבה, הייצור של הבמבה מעורב לא רק בגרגירי תירס, אלא גם בדברים נוספים. ולכן ברכתו שהכל. מי שמברך האדמה על הפלאפל יצא. מי שמברך על הבמבה האדמה יצא. אבל לכתחילה הברכה היא שהכל. אם אוכל כזית, דהיינו 27 גרם במשקל, ונא לא לבלבל את עצמכם עם כל מיני שיטות, במשקל. בתוך 7 דקות, אז יש גם ברכת בורא נפשות.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול לגבי טיול בין הזמנים. משפחה שרוצית לצאת לטיול באזור הצפון, ורוצים לבקר בגנים הבאים.
מותר לבקר, מותר לבקר בגנים הבאים, אין בהם שם עבודה זרה. אני טעיתי בעבר ואמרתי שאסור לבקר, על פי הוראה של רב מהעיר חיפה, שהתארתי בנתונים של הגנים. התבררו הנתונים כעבור זמן, והודעתי שאני טעיתי, ולכן מותר לבקר שם. בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כבוד הרב, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
רציתי לשאול את כבודו, קודם כל, בקשר לעניין הזה, שכבודו ייתן לנו שיחת חיזוק קטנה, על איסור שתייה של משקאות חריפים, בזמן קריאת ספר תורה ותפילה, וכל זאת לזכות עם ישראל.
אני לא נותן שיחות חיזוק, אני אומר את ההלכה. אין שום היתר עד שלא סיימנו את תפילת מוסף לשתות משקאות חריפים. אין שום היתר בבית הכנסת לשתות משקאות חריפים בשום מצב. לא תיתכן מציאות אפילו בסעודת מצווה כמו סעודה שלישית לשתות משקאות חריפים. ואני לא מדבר על ערק, שיש מנהג מאוד מאוד מגונה בקרב עדות מרוקאים בעיקר, וגם טוניזיים קצת, שבאמצע קריאת התורה לוקחים בקבוק ערק ומחלקים לכל היושבים שם. זה דבר חמור שאין כדוגמתו. זה לא רק ביזיון לבית הכנסת, זה לא רק מסיר אוזנו משמו התורה, זה לא רק השיחות הבטלות שנלוות בזמן, בזמן העירוי של הבקבוק לקוסות והם מדברים ביניהם. אלה דברים שהם חרפה לנו. צריך לגדוע את ידם של אותם שעושים את המעשים המכוערים האלה בבתי הכנסת. אני מדבר על מחוץ לבית הכנסת. מחוץ לבית הכנסת אין שום היתר לשתות משקאות חריפים באמצע התפילה ולא באמצע קריאת התורה. מחוץ לכותלי בית הכנסת אסור ולא לפני התפילה, לא לשחרית ולא למוסף. כל היתר הוא לשתות לפני תפילת שחרית משקאות חמים כמו קפה ותה, ולא יותר, אין שום היתר לשתות לא יין ולא שום משקה חריף שהוא. צריך ללמד אותם דעת ותבונה בתחילת הדרך בדרכי נועם, בתחילת הדרך לנסות לשכנע ולהשפיע, ואם זה לא הולך, אז לצעוק חמס על חילול הקודש, אז להרים קול ולבזות אותם, להשפיל אותם, כמו שהם לא מוכנים לקבל תוכחה. כך פסק לנו הרמב״ם, שאם אדם לא מקבל תוכחה בדברים חמורים, צריך לבזות אותו, צריך להשפיע עליו בדרך תקיפה ככל האפשר, כדי למנוע מעשים מכוערים בבית הכנסת. תזכו למצוות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, יש לי שאלה. בן אדם שמאושפז בבית חולים, והמשפחה נותנת מתנות למטפלים, ויש בזה עניין של שוחד?
זה שוחד רצוי.
מה?
זה שוחד מומלץ. זה שוחד מאוד מאוד רצוי ומומלץ לתת להם שישימו לו לב, שיטפלו בו כהוגן, וזה טוב מאוד. יש שאלה אחרת לגבי מלצר באולם שמחות. אם מותר לתת לו איזה טיפ, כדי שישים עין יותר טובה על השולחן שלנו. גם זה מותר. בתנאי כמובן שהוא לא מביא דברים שאסור להגיש, ייתכן שיש איזה מנות מיוחדות, וזה מיועד לאנשים מסוימים. אם זה כך, זה אסור. אבל כאשר המנות הן שוות, אלא שהוא מביא כמויות קצת יותר טובות, זה מותר.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב, כבוד הרב.
דברים המחזקים מהורים. הרב, רצינו לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, לגבי אדם שקם בבוקר. האם הוא צריך קודם כל, מכיוון שדרך בני האדם שהם פעמים בבוקר גופם לא נקי והם צריכים להתפנות, האם ראוי שקודם כל ייכנס להתפנות ואז ייטול ידיו עם ברכה, או כמו שכתוב שקודם כל ייטול ידיו מיד שהוא קם בבוקר ולאחר מכן רק ילך להתפנה? אם הוא כבר נוטל ידיים, כבר בעצם הוא כאילו יצא כבר ידי חובה, אז איך לקח ייטול ידיים ויחזור ויברך שוב? מה הדרך הנכונה ביותר לעשות?
מצד הדין מותר ליטול ידיים ולאחר מכן להתפנות ולאחר מכן להתלבש ולאחר מכן ליטול ידיים ולברך. וכמו שמרן כתב בשולחן ערוך שברכת על נטילת ידיים נהגו העם לסדר אותה יחד עם כל ברכות השחר. אז ברכה לבטלה אין כאן. אבל הועיל והתומעה, הרוח רעה, נחלש כוחה, חוץ מהפוליטיקה, מצד הכישופים וכל מה שמסביב, זה נחלש. הפוליטיקה, לצערנו הרב, גואה ועולה, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יסלק מעלינו את כל המרעין בישין. אבל מבחינת התומעה ורוח רעה, זה נחלש כוחה. ולכן, עדיף יותר להתפנות, להתלבש, ולאחר מכן, ליטול את הידיים, ולברך על נטילת ידיים. הנטילה הזו מוציאה אותנו מכל ספק, שאז מברכים כאשר הידיים רטובות, שזה נקרא עובר לעשייתן, ולאחר הברכה מנגבים את הידיים. זו הדרך היותר נכונה. אבל מי שעושה כמו הדרך הראשונה וחושב שהוא עושה חסידות, ימשיך לעשות כך, ואין כאן חשש ברכה לבטלה.
טוב, עוד שאלה קטנה, הרב, לגבי הנושא של תותים, ההשערה של תותים, תותים שלא בגידול מיוחד, תותים רגילים.
מורידים להם את הכותרת ואת השפיץ, רוחצים אותם במים זורמים, או משרים אותם במים כאשר הם קצת מלוכלכים, משרים אותם במים, או במים זורמים, משפשפים מעט, וזה מותר.
אוקיי, לעזור. זאת אומרת, מבחינת השפשוף, זה אין חשש שכבר יכול להיות איזשהו חשש של חרקים או משהו.
כן.
חזק וברור. אבל עוד נקודה קטנה, באמת, באמת, בהקשר של כל הנושא של חיזוק של קדושת בית הכנסת, זה התפילה. תארנו הרב, יש תופעה שלפעמים רואים, ורוב העם גם כלומדים את זה, שרואים אברכים או בני תורה, אפילו רבנים שבזמן חזרת השליח דיבור, פשוט לוקחים ספר ומעיינים בספר, או קוראים בספר, מבחינה שכביכול לנצל את הזמן.
ורוב העם רואים את זה. אני לא יכול לתקן עולם במלכות שדי. אף אחד
מאיתנו... ברור, רק רואים הרב יוכל לחזק.
אף אחד מאיתנו לא יכול תמיד, תמיד, תמיד להיות בדרך היותר מושלמת. אנחנו רק שואפים. בשאיפות האלה, לצערנו, נכנס גם יצר הרע. ויצר הרע, כשהוא מתלבש בבגדי יראת שמיים ותורה וקדושה, הוא הכי מסוכן. היצר הרע שמראה דווקא בזמן החזרה, לעיין באיזה ספר, זה היצר הרע הכי מסוכן שיש. לכן, לדבר בדרכי נועם, להשפיע שהבחור ישיבה, אברך, שיהיה מי שיהיה, בבקשה, כמובן, בכבוד, לא לפגוע, לא להעליב את אף אחד, ותבוא עליכם ברכה טוב. אבי מורי, עם כל ההתמדה שהייתה לו, אבי מורי, עם כל מה שהיה ראשו דבוק בתורה, היינו רואים אותו בחזרה, שום דבר לא היה לפניו, רק הסידור היה פתוח, הוא היה מעיין בו מדי פעם בפעם, יחד עם החזן לראות באיזו ברכה הוא נמצא, ולא יותר. כך היה במשך כל החזרה, כולל גם ברכת כהנים, וכך ראוי לנהוג.
חזק וברוך, המשך כה
גדול. תזכו למצוות.
שבת שלום וברוך.
כן, בבקשה על השיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני הגעתי היום לבית הכנסת, ומהמניין הקודם לפנינו, יש שם סדרן שבדרך כלל מסדר את התפילות, והוא מספר לי שאחד מהמתפללים קפץ, והתחיל להתפלל שם בתור חזן. אז הוא שואל אותי מה אני הייתי צריך לעשות, האם הייתי צריך להוריד אותו, או שכבר עלה גמרנו, הוא אומר.
אם הוא אדם ירא שמיים, ניגשים אליו בנחת ואומרים לו, יש כאן סדר, מישהו צריך כאן להתפלל, תסיים את הקטע וניתן למי שהיה אמור לקבל את התפילה היום. אם הוא אדם לא ירא שמיים, ויש פחד שהוא יהיה אלים אולי אפילו, אולי ידבר לא יפה, להניח אותו, לצאת כל הקהל מבית הכנסת, לעמוד בחוץ ולהתפלל בחוץ, להשאיר אותו שם לבד. זו הדרך לחנך אנשים שהם נוטלים בזרוע, את החזקה על העמוד, על הטבעה, על החזנות, וחושבים שבזה שהם עוברים לפני הטבעה, הם חיימתים במאמרו. הם לא מבינים שהם קוברים את המת עוד יותר עמוק באדמה.
הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
תזכו למצוות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלה. רצינו לקנות, אם כבודו יודע, תרנגולי משי, ואמרו לי שיש איתם בעיות.
אני לא יודע מה זה תרנגולי משי, אולי כבודו יסביר לי?
זה תרנגולים שיש להם פלומה כמו משי, ואמרו שהם לא כל כך שרים, אז לא רצינו לדעת אם אפשר, אם יודע כבודו משהו.
אני מתנצל, אני לא מכיר את הסוג תרנגולים הזה, אני לא יודע לענות לך. יש תרנגולים שנקראים בשם פנינית. הם דומים במעט לתרנגול הודו. הפנינית זה עוף כשר. התרנגול משי לא מוכר לי, אני לא יכול לענות.
טוב, תודה כבר. רב, עוד שאלה קטנה. הבת שלי מגיעה עוד מעל גיל 12, והיא שואלת, אנחנו שואלים, היא לוקחת כדורים נגד פרקוסים, והיא גבי צום.
צום רגיל, צום רגיל חוץ מיום הכיפורים בתשעה באב היא פטורה. בתשעה באב יום הכיפורים צריך לפנות לרופא לברר. יש מקרים שהיא יכולה לצום בשופי, יש מקרים שהיא צריכה להימנע מהצום. אני לא יודע לענות בענייני רפואה.
טוב, תודה רבה,
רפואה שלמה. כן, בבקשה לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
הלו?
כן.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לו בבקשה בנוגע לענבים שהיום יש בשוק, שאלתי אותם שזה מחוץ לעץ, אפשר לברך עליהם שיליאנו?
ודאי שלא.
לא, לא.
כל הפירות היום בשוק, אם זה אגסים, אם זה תפוחים, כולם מיובאים. התוצרת של ארץ ישראל שהייתה בקירור כבר הסתיימה. כל מה שיש לנו היום זה הכל יבוא מחוץ לארץ, אין עליהם ברכת שהחיינו. הענבים מגיעים בדרך כלל אחרי פסח, לפעמים קצת לפני שבועות, לפעמים מיד אחרי פסח, תלוי אם מזג האוויר היה בהיר, שמש, אז יש יבול של ענבים מוקדם יותר. אם לא, אז היבול מאוחר יותר. הענבים האלה דינם כענבים של שנה שעברה, אין עליהם ברכת שהחיינו.
מה הדין עם אדם וטעות ברך הזה שהחיינו? עכשיו שהגיע הזמן של ענבים של עץ זה יברך שהחיינו או לא?
כן, כי הברכה הקודמת הייתה ברכה לבטלה.
טוב, אני מודה לכבודו, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב. רציתי לשאול, תנור בהכשר המכון הטכנולוגי להלכה של הרב על הפרין, לפלט שבת, זה אפשר להשתמש בזה?
אין שום הבדל מי הבדץ, אין שום הבדל מי נותן את הכשרות, אין שום הבדל איזה שם עומד מאחורי התנור. אני אמרתי את ההלכה. התנור זהו כלי שבו משתמשים לבישול ואפייה במשך כל ימות השבוע. הכנסת אוכל מבושל כל צורכו לתוך התנור, יש בו איסור מחזק עם ושל. אין שום מקום להקל ראש, לא בפתק ולא בשום דרך שהיא. הקופסה הזאת שנקראת תנור מיועדת לבישול במשך השבוע. לכן להכניס לתוכה אסור. להכניס מערב שבת ורק להוציא מתוכו בשבת זה מותר, כי זה רק חד סטרי. אבל להכניס חזרה זה יהיה אסור.
הבנתי. אפשר עוד שאלה הרב?
כן.
עץ, הבנתי שאם אני מפקיר עץ בחצר, אז הוא יהיה פטור מתרומות ומעשרות?
לא. אין דרך כניסה לחצר, מי יכול להיכנס? אם זה חצר פתוחה, אכן כן. אם זה חצר פתוחה שכל אחד יכול להיכנס ולצאת, ואתה מפקיר כדי שלא יהיה חשש גזל מאנשים עוברים ושווים, אז כן, זה נקרא הפקר. אבל כאשר החצר סגורה, ההפקר הוא לא הפקר.
הבנתי. ואם נגיד העץ הוא קצת יוצא לרשות הרבים, והפירות גם יוצאים?
גם לא, גם לא, גם לא. זה הולך אחרי הגזע, והגזע כולו שייך לך.
הבנתי. אז אין שום הפקר שכאילו...
אמרתי, אם החצר פתוחה, כן.
הבנתי, תודה רבה הרב.
בבקשה, כן, נצא להפסקה, בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אמרך.
רציתי לשאול בקשר, פסחתי פרי ואני רואה תולעת. לצלצל את התולעת ולזרוק אותו, אני מבין שזה מוקצה, כי בעל החיים אסור כאלה לצלצל, אז אני יכול לנער את זה, בוא נגיד, כלי חייו. השאלה, האם זה בורר, או שזה רק תיקון כלי של מותר?
א', הפרי לעולם לא ייקרא בשם כלי. ב', מותר לקחת סכין, לחפור בכל הנקודה הנגועה, אם זה ריקבון ואם זה תולעת. לחפור עם סכין, להוציא החוצה כדי שהיתר יהיה ראוי לאכילה. אמרתי קודם לשאלה אחרת, כל דבר שהוא מחובר, דבוק, ואתה מסלק את הפסולת כדי להגיע אל האוכל, מותר לעשות כך בשבת, אין כאן איסור בורר. לכן מותר לקלף תפוזים קלמנטינות, מלפפונים וכדומה. כל דבר שהוא נעשה לצורך אכילה מיידית, מותר. זאת אומרת
שזה לא שייך לבורר בכלל.
ובוודאי...
או שגם לבורר...
אין דין בורר.
משהו אחר לאכול את זה, גם כן, אוכלת יתה גם כן.
גם בורר אין כאן, כיוון שהוא אוכל את זה מיד... אבל אני מוסיף עוד יותר, הפרי לא נקרא כלי. מותר לטלטל כל דברי מאכל בשבת, אפילו שלא לצורך כלל. כל השאלה כאן זה איך לאכול את הפרי, כאשר הוא נגוע. אמרתי, להוציא עם סכין, לחפור באותה נקודה, להוציא מסביב את כל מה שנוגע עם הנגיעות, עם הריקבון ועם התולעת, ואז אפשר לאכול את כל היתר.
זאת אומרת, רק כלח היד, זאת אומרת, עם סכין או משהו אחר.
כן.
לא עם היד.
כן.
יש פוסקים שאומרים שגם כשאנחנו נסקים זה לא עוזר, החזון איש, אבל אנחנו פוסקים...
לא, 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 גם החזון איש מתיר, לא נכון, לא נכון. גם החזון איש מתיר לסלק ריקבון מתוך פרי עם סכין. סכין זה לא נקרא כלי מיוחד לברירה, בשום אופן לא.
הוא אומר זה גם בניקוי שולחן, בקשר לכל
זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה משהו אחר. פה אתה מדבר על ניקיון של פרי, זה משהו אחר. לנקות שולחן אתה צודק, אבל לא לגבי הניקיון של הפרי.
אני מודה לכם מאוד.
בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה.
תוכנית. רציתי לשאול שאלה בעניין טבעות לגברים. אני כמה שזכרתי שכתוב במקורות אצלנו שגבר לא יכול לענות טבעת איסור.
לא נכון. אין דבר כזה. אין איסור כזה. לא קיים איסור כזה. החרדים נהגו ללכת בלי טבעת, אבל זה לא מחייב. האבא שלי כשחזר ממצרים, התחילו לזרום אצלו הצעות לשידוכים, והוא כבר היה אבא לארבעה וחצי ילדים. הוא שם טבעת כדי שידעו שהוא נשוי. עד שבבוא היום היד השמינה קצת, ואז הוא גזר את הטבעת ויותר כבר הלך בלי טבעת. בתקופה שלו, כולם הלכו עם טבעת. אין כאן שום איסור. היום לא מקובל בקרב הקהילות של החרדים שגבר הולך עם טבעת.
זה לא בגדר של מלבוש אישה, הטבעת?
עניתי תשובה. קיבלת את התשובה המלאה. כן. בהיותי בר מצווה קיבלתי כמה וכמה טבעות, על חלק מהם היה חרות השם שלי. נתתי את כולם לאמא, מה אמא עשתה בזה אני לא יודע. אפילו שרשרת הייתה. זה היה המנהג פעם. אז בהיותי בר מצווה, וזה כנראה לא היה מזמן, כך היה המנהג. היום העולם השתנה. וכיוון שהעולם השתנה, צריך לנהוג לפי המנהג של העולם היום, וזה לא איסור. זה מנהג טוב. כן.
תודה רבה, כבוד הרב. שבת
בבקשה,
שלום.
בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, הרב.
בוקר טוב ומבורך.
יש לי שלוש שאלות. שאלה ראשונה לגבי קורטונים שנמצאים בתוך סקית של מרק. מה הדין לגבי נטילת ידיים,
המוצי? הקורטונים האלה עשויים בתיגון. התיגון הוא לכל חתיכה קטנה שבה אין כזית, ולכן התיגון נידון כבישול שמפקיע מעליו את האפייה, וזה הופך להיות בורא מיני מזונות. כמה כשתאכלי זה לגמרי לא משנה, כמה שאוכלים אפילו אם יאכלו קילו, אני מגזים בכוונה, כל כמות שהיא, הברכה הראשונה מזונות, הברכה האחרונה על המחיה, מעין שלוש. אנחנו עושים את זה בקרוב, יהיה לנו פסח. לוקחים את המצה השבורה, מתגנים אותה, ומברכים עליה מזונות. גם אם אכלתי וסבעתי מכל האכילה הזו של המצה המתוגנת, הברכה היא מזונות, ולבסוף מעין שלוש. רק עם המצה שלמה, כגון שהרטבתי אותה וקיפלתי אותה לשניים שלוש, ואז תיגנתי, כיוון שהיא שלמה ולא שברתי אותה, זה לא חתיכות שהדבקתי אותם, אלא זו מצה שלמה, או כגון שלקחתי תבנית גדולה ושמתי בתוכה מצה שלמה, תיגנתי אותה, אז יש בה כזית. מצה שיש בה כזית ותיגנתי אותה, הברכה נשארת המוציא, ואחרי מצה אחת מברכים ברכת המזון. זה בדיוק כמו לחם. פרוסת לחם רגילה יש בה 30 גרם. תיגנתי את הפרוסה כמו שהיא, הברכה נשארת המוציא וברכת המזון. חציתי את הפרוסה לשניים, וכרגע בכל חצי אין כזית, הברכה תהיה בורא מיני מזונות, גם אם אני אוכל 20 חצאים ואני שבע מאוד, בכל זאת הברכה בסוף תהיה מעין שלוש.
לגבי שאלה שנייה, הבת שלי בעזרת השם מתחתנת, יש לנו קצת טיפה עניין עם מינומה, אם זה צריך להיות כאילו יותר...
אני אסביר את השאלה, האם מותר שההינומה תהיה שקופה, או שהיא חייבת להיות ברזנט? ההינומה יש לה מטרה אחת בלבד, להראות שאלו נישואין ראשונים, דהיינו שכתובתה 200. אם היא יוצאת בלי הינומה, אלו נישואין שניים. אם זה נישואין ראשונים, כתובתה 200. עם נישואין שניים, כתובתה מנה. ולכן, מוציאים הינומה ולא בשביל לחסות את פניה, אלא בשביל להראות שהיא בפעם הראשונה ניסית. לכן, כל המנהג של חסידים שעושים איזה סוג של עובי, שלא רואים כלום ואת הקלה מסכנה כעיוורת, מוליכים בליווי צמוד, אני עד כדי כך לא חושב שיש צורך בזה, אבל מי שנהג, נהג. את שואלת אם צריך את זה? לא, לא צריך.
טוב. והם מתחתנים יום לפני צום תענית אסתר. מה לגבי הצום?
הם חייבים כרגיל. צום שלא נדחה, חייבים כרגיל בתוך שבעת ימי החופה.
הם צמים רגיל.
כן.
עכשיו, שאלה אחרונה, יש לי יונקרס בבית, והמים שמה יורדים. עכשיו, נגיד, אם אני רוצה שידלק בשבת, אני צריכה כאילו למלות את המים, כאילו מחובה על שעון שבת. האם זה מותר לי למלות את המים בשביל שידלק
אופן,
בשבת?
בשום אופן, בשום אופן. לא נוגעים ביונקרס לגמרי לגמרי בשבת. זה חילול שבת כמעט דאורייתא.
לא עשיתי את זה עד עכשיו, סתם אמרתי, רק רציתי לדעת. והם משמים קרים, אז רק בגלל שחסר מים, אז פשוט ההסקה לא נדלקת.
טוב, אסור.
טוב, בסדר. תודה רבה.
בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה. כן, כדרכנו, לשאלות מהאתר. מהשבוע שעבר נשאר לנו כמה שאלות. לדברי הרב שמותר בשבת לחמם את הכלי עם הביצים והמים שירותחו לפני שבת. האם מותר לשמור את המים האלו בכלי נפרד, ובשבת להכניס לכלי מהמקרר את הביצים ולהוסיף את המים האלו? לא. אני דיברתי לקחת את הפינג'ן כמו שהוא, עם המים, להניח במקרר. בבוקר בשבת להניח את הכלי כמו שהוא, על גבי הפלטה, אלה המים שהורתחו כבר אתמול. אין לי בהם שום צורך, כל כוונתי היא רק לחמם את הביצים. בדרך שאני כך עושה, מראה שהמים לא חשובים בעיניי. אבל אם אני לוקח את המים שכבר הורתחו, ואני שם אותם על גבי הביצים, זה נראה שאני מתכוון להרתיח את המים, וזה אסור. הדין של הרתחת מים, אני רואה כאן שאלה גם מהיום, הדין של הרתחת מים שכבר בושלו מאתמול, אסור בהחלט ואפילו לתימנים שנוהגים כדעת הרמב״ם להתיר את הבישול אחר בישול בלח, במים אין שום היתר, כי בכל איזה תבשיל של לח, מרק וכדומה, יש ההיכר של הבישול, יש תועלת בבישול. במים אחרי הבישול, כשהם התקררו, אני חוזר לבשל, לא שיניתי שום דבר. זה מים קרים כאילו מהברז, שאני חוזר עוד הפעם ומבשל, וזה אסור. לכן, על מים הרמב״ם לא דיבר, על מים הפוסקים הראשונים לא דיברו. יש אמנם מי שאומר שזה נקרא מצטמק ורע לו, עדיין גם במצטמק ורע לו, בלח אין מקום להקל גם אם זה נקרא מצטמק ורע לו. אם נאמר את הדין מצטמק ורע לו, יוצא שבכל מרק נוכל לומר שמותר לחמם אותו בשבת, שהרי הוא מצטמק ורע לו. אם אני אומר שאסור לחמם מרק מבושל כל צורכו בשבת, מפני שהמושג מצטמק ורע לו לא שייך לא במרק ולא במים. ולכן אסור בשום אופן לחמם מים מחדש ביום שבת. תנור חימום, כן, הסברנו אותו, האם מותר לבשל ביצים לחמין בסיר חלבי? אם הסיר אינו בן יומו, עבר יותר מ-24 שעות ולא השתמשו בו, מותר גם לספרדים וגם לאשכנזים. אם הסיר בן יומו, שבאותו יום, יצא יממה, 24 שעות, בתוך ה-24 שעות, בישלנו בו חלב, עם הסיר נקי, לספרדים בכל זאת מותר, לאשכנזים אסור, זה נקרא נותן טעם, בנו של נותן טעם, וזה אסור. הדרך היא לא נכונה, צריך גם לספרדים וגם לאשכנזים, לייחד כלים לבשר לבד, לחלב לבד, ולא לעשות ערבובים. כל מה שאני מדבר זה על דעבד. טעינו, עשינו, כעת מה עושים? על דעבד אמרתי את הדין גם לספרדים, גם לאשכנזים. לכתחילה, צריך להקפיד מאוד מאוד ולא לעשות דברים שהם מבלבלים. האם מותר להוריד בשבת כביסה כשיורד גשם? כן, מותר. גם כביסה שהייתה רטובה על החבל בערב שבת, מותר להוציא אותה מהחבל ביום שבת. המשנה ברורה אוסר, ויש גם כמה פוסקים אחרונים בדורנו שאסרו, הלכה למעשה מותר, כך פסק אבי מורי, אין כאן ספרדים ואשכנזים, גם לספרדים וגם לאשכנזים מותר, כי בגד רטוב אינו מוקצה. בגד רטוב מותר לטלטל אותו בשבת. אז ההוצאה מהחבל להכניס אותו הביתה, זה לא יגרום שזה ייקרא מוקצה. אם זה לא היה מוקצה בכניסת שבת, זה לא מוקצה לכל השבת. ואם רואים שיש שריפת קוצים וזה עלול להתלכלך, אם רואים שעומד לרדת גשם, ואני רוצה להכניס את הבגדים לבית, מותר. האם מותר להוסיף לחמין מים חמים כשחסר? אסור לספרדים, מותר לאשכנזים. האשכנזים יוצאים ביד רמה, הרמה הקל. הספרדים חייבים לשמוע בקולו של מרן, אין להם מקום להקל, ולכן אסור. בדיעבד, ספרדי שטעה, או ספרדי שאוכל אצל אשכנזי, האוכל לא נאסר. כל דבר שיש לו משענת בפוסקים, לא גורם לאסור את התבשיל. איך מכשירים לפסח שולחן או שיש שעורכים עליו בצק לפחות פעם בשבוע? האם מספיק עירוי מכלי ראשון? העירוי מועיל, אבל בתנאי שהמקום יהיה נקי, נקי לחלוטין. זה אומר עם חומרי ניקוי, להעביר את כל הלכלוך הממשות שקיימת, ואז מותר. עריכת הבצק זה דבר קר, דבר קר, אין בו הבלעה פנימה, ובכל זאת, בגלל הדוחק, לכן אמרנו לערות מכלי ראשון, וזה מספיק. כעת לשאלות מהיום, כן, לשאלה הראשונה ענינו, איך צריך לנקות תותים? גם על זה ענינו, מורידים את הכותרת, מורידים את השפיץ, משפשפים ורוחצים במים זורמים, או מניחים בתוך קערה ומשפשפים. מי שנפטרה אמו כשהיה בגיל 5, האם צריך דיני אבלות? לא. קטן פטור מכל המצוות. הוא נוהג דיני אבלות משום עגמת נפש. לא יותר מכך. לביתי מהשכנה 4 ביצים XL. קניתי ביצים גודל מדיום כי לא מצאתי בגודל אחר. מה אני אמורה לעשות? להחזיר את הביצים האלה לשכנה, 4, לא יותר, ולומר לה, בבקשה, תסלחי לי, כי לא מצאתי יותר. על ידי המחילה, בזה פתרנו את כל העניין. אדם שצלה בשר על מנגל ביום טוב, ובאמצע הצליה עלתה אש מהגחלים. האם מותר לקחת מים ולחבות מעט כדי להמשיך את הצליה, או שחייב להוריד את הבשר ולחכות עד שהאש תרד מאליה? אסור לזלף מים. כל מה שמותר להנמיך את הגז, כי הגז זה דרבנן. האש היא דאורייתא. ולכן אסור לזלף מים. הפתרון היחיד הוא לסלק את הבשר ולהחזיר אותו אחרי שהאש תנח. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה והברכה לכם המאזינים ולישי נוימן שהעביר לנו את הקולות. שבת שלום ומבורך.